ואנחנו בפרק ד', פסוק, לא סליחה, פרק ו', פסוק ד'. מה אומר הפסוק? שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אנחנו עסקנו בכמה צדדים של הבנת הכתוב הזה, זוכרים? אבל יש אולי שני ביטויים שלא לגמרי ביארנו אותם, וזה המילה שמע והמילה אחד. כן? כלומר, דיברנו הרבה על השם אלוהינו השם, אבל בקושי דיברנו על אחד, ואני חושב שכלל לא דיברנו על שמע. נכון? אז קודם כל נבהיר את המושג אחד, שהוא צריך קצת בירור. המושג של אחדות, כן, זה יכול להתאפס בשני אופנים שונים. יש אחדות אינקלוסיבית ואחדות אקסקלוסיבית. פשוט מאוד. כן, מה?
ובעברית?
מה, זה לא ברור?
לא.
טוב. יש אחדות מכלילה ויש אחדות מפקיעה. אתה ברור? ברוך השם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. האחדות המכלילה זה האחדות היהודית. זאת אומרת, מאחר והשם אחד, הכל כלול. לכל יש משמעות, כי השם אחד בכל. כלומר, אחד יש לו קונוטציה של מאחד. למשל, אחד העם. כן, כתוב בספר בראשית. כמעט שחר, אחד העם את אשתך. מה זה אחד העם? אומר רש"י, המלך. כן? הוא המיוחד. אבל זה במובן, למה הוא מיוחד כל כך? כי הוא מאחד את כולם. כולם מיוחדים תחת המלך. והמילה אחד, יש קונוטציה של אח. כן? אח, זה מה שמחבר. אחד, זה מה שמצמצם. מה אתה רוצה?
הרי שמביא שם שאחד בסגול זה
הפתעת מישות העם. זה מה שפשוט בזה?
שאחד דווקא שזה פתח, זה המיוחד של העם. אחד בסגול זה מישותי העם.
נו, אז מה?
אצלנו נשמע עשרה שם אחד.
נכון, נו, אז מה? אני אדבר כאן על השורש של המילה. כן. יש מבחינה לשונית קרבה למילה לאחוז, אחז. במיוחד לפי המבטא המקורי שדלת בלתי דגושה, היא קרובה במבטאה לזין, נכון? אחר. כן. ולכן גם הגמרא אומרת שצריך להאריך שני שליש בחטא ושליש בדלת, זה בלתי אפשרי בדלת סתומה כפי שנהוג במבטא של היום. אם כן, אחד זה צד של אחדות. לעומת זה, יש אחד במובן המפקיע, אקסקלוסיבי. מה זאת אומרת? רק הוא אחד ואין זולתו. אין אף אחד אחר שהוא אחד. ולכן הכל עומד מחוץ לו, ואז העמדה היחידה שיכולה להיות בנפש כלפי אחד כזה, זה עמדת הכניעה. הוא אחד, אז הוא מכניע את כולם. זה ההבדל בין אמונת הייחוד העברית לאמונת הייחוד המוסלמית. בעמדת הייחוד, באמונת הייחוד המוסלמית, הביטוי הוא בעיקר לא אללה, זאת אומרת אין אלוה אלא האל, זאת אומרת הוא היחיד שהוא אלוה. מה אתה מסתכל עליי ככה? אתה לא מבין?
תתרכז.
אל תתרכז, תנסה להבין.
אני לא מבין, אבל את השוואות תמיד למוסלמים, לנצרות, מה אכפת לנו?
מה אכפת לנו? למה אנחנו בכלל משווים?
כל הזמן יש השוואות לערבים.
אני הבנתי, רגע, אני רוצה לחזור על השאלה שלך. אתה אומר, אני בכלל לא מבין למה אתה עושה השוואות למוסלמים, לנוצרים, כל הזמן יש השוואות. למה? מה אנחנו צריכים אותם בכלל? נכון? עד כאן שאלתך? תשובה. הקדוש ברוך הוא היה צריך לשים את המוסלמים במאדים, את הנוצרים בנוגע, להשאיר בכדור הארץ את היהודים בלבד, ואז הכל היה בסדר, נכון? כלומר, היינו מתעסקים ביהדות, הנוצרים בנצרות, המוסלמים באסלאם, ושלום על הגלקסיה. כן? ככה היה צריך להיות.
לא יודע, זה לא נותן להם כוח, כל השוואות.
ודאי, זה נותן להם. אתה שואל אם זה לא נותן להם כוח. אני שואל יותר מזה. אני בכלל, יש לי קושיה על תורת משה. כל כך הרבה מדברים על פרעה. מי הוא בכלל? יותר, לא רק שמדברים מדברים על פרעה, מדברים אל פרעה. כלומר, שתי פרשיות שלמות בתורה, אפילו שלוש פרשיות, ניתנו רק כדי להוציא מפרעה את ההסכמה שבני ישראל יצאו. מי שואל אותו בכלל? תשים עליו פס אחד גדול, תצא ממצרים. אם הוא יפתח את הפה, פופ, יסתמו לו את הפה. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו כל הזמן דרך משה, שולח לו עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, רק בשביל מה? בשביל שהוא יגיד, אני מסכים. מה קרה פה? יש לי עוד בעיה. אני לא הבנתי למה התורה כל כך הרבה מדברת על עבודה זרה. על עבודה זרה. בלתי נסבל. מה זה כל הדיבורים האלה? לא מפסיקים לדבר על עבודה זרה. מבראשית, עד סוף התנך, רק על זה מדברים כמעט. תגיד, מה קרה? אנחנו לא יכולים לחיות בינינו?
אפשר עוד קושיה?
עוד קושיה, בבקשה, ספר.
מצד שני, בעולם של הישיבות, כשמדברים על גילוי העריות, על מה שקורה היום בעולם,
אתם עוד יותר, הנה, בעולם הישיבות, כשדברים על גילוי העריות וכל מה שקורה היום בעולם, אומרים ש...
כן, כאילו יש חוק, מי שמתחתן שלא יראו כי זה לא צנוע, זה לא...
נכון, אז מי זה עליך? אתה אומר, בעניין הצניעות, אנחנו מחמירים מאוד ולא מעוררים אפילו בדרך אסוציאציה. פתאום כשדברים על אמונות, שופכים לכל הכיוון. נכון. כנראה, שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה בשביל משהו. בשביל איזושהי תוכנית. הוא לא זרק אותנו לעולם הזה רק כדי שנפתור את הבעיות של המשפחה הדתית-לאומית הזהר בורגנית, שצריכה לדאוג לזה שיהיו מסגרות טובות לבנים ולבנות. ברור? כלומר, כנראה שהקדוש ברוך הוא לא אלוהי המועצה הדתית האזורית. זה לא חשוב לו, כנראה. זה חשוב, אבל זה כנראה לא הכל בחיים. יש כנראה בעולמו של הקדוש ברוך הוא משהו קצת יותר רחב, ולכן, על מנת לפתור את הבעיות של עולמו בכלל, הוא תקע את עם ישראל בלב התרבות האנושית. ולכן, על מנת להבין מה שהתורה אומרת, אתה צריך להבין מה אחרים אומרים, כדי לדעת מה התורה משיבה. כלומר, אברהם אבינו לא היה האדם הראשון, הוא היה דווקא האדם האחרון. אז הוא בא על איזשהו רקע. אם אתה לא מבין באיזה רקע הוא בא, אתה לא יכול להבין אותו. אז נכון שהתפיסה הזאת, שהיא התפיסה של התורה, התפיסה שאני מייצג כאן, ואני טוען שהתפיסה של התורה, היא סותרת את הנפש הדתית. זה אני מסכים. זה סותר את התפיסה הדתית. אבל אנחנו לא משועבדים לדתיים, אנחנו משועבדים לתורת משה. כן, בבקשה.
שאלת על הבחור, אנחנו מדברים על עבודה זרה, שהרגו את היצר של העבודה זרה, אבל הרעיות לא.
הנה, הוא אומר לך עוד משהו. יצרה דה עבודה זרה נשחת. אבל יצרה דה עריות לא נשחת. אז יש יותר זהירות. גם זה.
נכון. השאלה השנייה, הוא אחד, היה מספיק, למה צריך להגיד בן שני? למשל באדון העולם, הוא אחד בן שני. למה צריך להוסיף את הבן שני? אם הוא אחד, זהו, אחד.
אמרת שובה, אתה איתה.
אתה שואל מדוע בפיוט אדון עולם אומרים והוא אחד ואין שני. אם הוא אחד, ברור שאין שני. נכון? אנחנו נמסור את השאלה שלך במסגרת השיעור על אדון עולם. זאת אומרת, כשאנחנו... יש כנראה שיעור על הפיוט אדון עולם, ויש בטח שאלות של התלמידים על הפיוט, ולכן אנחנו נעביר את השאלה שלך לשיעור
על המסגרת.
זה שזה קשור לשיעור, אני מסכים. כן, הלאה. עכשיו, איפה היינו? זאת אומרת, אז אני חוזר פה קצת ללמד אסלאם, קצת נצרות אתה רוצה גם?
עכשיו, בוא נע...
מה?
אין ברירה.
כן, אבל אומר ככה, יש הרבה התמודדויות רוחניות במשך ההיסטוריה. התמודדנו נגד עבודה זרה, נגד הפילוסופיה, נגד הנצרות. היום העולם עומד בפני ההתמודדות האחרונה. מבחינת עולם האמונה. לא מדבר נגד האתאיזם, שזאת סוגיה, אבל יש אפילו, ראיתי אתר, מישהו שלח לי כתובת, אתר נקרא אתולוגיה. זה של אתר של, של אתאיסטים. מאוד מעניין. יש אפילו שם מאמרים נגד דברים שאני כתבתי והכל. יפה, כן, שם. עכשיו, אבל לא, אני לא מדבר על האתאיזם. אני מדבר על בתחום האמונות הדתיות. אנחנו היום הגענו למצב של התמודדות עם האסלאם לא רק בינינו לבין המוסלמים, אלא בין העולם התרבותי כולו לבין המוסלמים. כלומר, היום יש איזה מין מערכה כזאת של מי שבא בשם אמונת הייחוד לכבוש את העולם כולו. וזה לא אנחנו, זה המוסלמים. ברור שההתמודדות הזאת היא לא מקרית, כי הרי נגד עבודה זרה הדברים פשוטים, אל אחד, הרבה אלים. זה ברור שהמשחק כבר מנוצח מראש, אבל פה זה ייחוד מול ייחוד. יש בפרקי דרבי אליעזר, על הפסוק של בלעם, שראה באחרית הימים, ואמר, אוי, מי יחיה מסומו אל? מה זה מסומו אל? אז המדרש קורא את זה כאילו שכתוב משמו אל. ואומר המדרש כך, מאחר וקשר הקדוש ברוך הוא את שמו בישרה אל, וישמע אל, מי יחיה כשיקום ישמע אל על ישראל. זאת אומרת, אנחנו בהכרעה הזאת, ואחד הדברים שצריך לברר במסגרת המלחמה זה מהו התוכן הרוחני שיש בהתמודדות הזאת. על מה אנחנו מדברים? כן, למשל הרמב״ם יש לו איגרת מפורסמת שבה הוא טוען באיגרתו לרבי עובדיה הגר שהאסלאם איננו עבודה זרה, והוא אומר שהייחוד אצל הישמעאלים הוא ייחוד נקי. זה, הוא נקי ממה? הוא נקי מעבודה זרה. אבל מה התוכן החיובי של אמונת הייחוד הזאת? והאם יש בה הבדל לעומת אמונת הייחוד הישראלית? והתשובה היא שכן. ברור? לכן, כשאני רוצה להבין את הפסוק, שמה ישראל השם אלינו השם אחד, חשוב לי להבין מה האפשרויות להבין את המילה אחד, כדי שאני אדע מה אני אומר כשאני אומר שמה ישראל. עד כאן ברור? בסדר. פחות עצבני עכשיו? בסדר. אוקיי. כן, מה?
הרב, באחד השיעורים אמר שהאויב הגדול שלנו יותר זה האסלאם, לא הנצרות.
נכון.
אבל בפועל, אנחנו חוששים מהנצרות, מהעבודה זרה יותר מאשר האסלאם.
תלו, יש צדדים לכאן, צדדים לשם. עכשיו, בואו ננסה להבין. מה הפירוק כשהמוסלמי אומר שיש אל אחד? למה הוא מתכוון? הוא מתכוון, הוא היחיד שהוא אלוה. כלומר, זה כמו שמישהו יאמר, יש פה רק אחד שיכול להביע את דעתו בנושא אומנות. רק אחד. אז כל האחרים מתבקשים, נשתוק. כלומר, יש, כשאני אומר השם, האלוה הוא אחד אצל המוסלמי, יש ממד של הכנעת כל שזולתו. ולכן העמדה הנפשית כלפי האלוהות היא עמדה של כניעה. איך אומרים כניעה בערבית?
אסלאם.
אסלאם. כן? אסלאם. כן? מוסלים זה הנכנע. לכן גם העמדה של המוסלמי כלפי אדם אחר היא עמדה של הכנעה. כלומר, מה שמצפים למשל מן היהודים או מן הנוצרים באסלאם זה הקנייה. אתה רק תשלם את המס. אז יש פה, תמיד מדברים על הסובלנות המוסלמית, אבל זה לא מדויק. אין פה סובלנות של הקשבה, של יכולת ההבנה שיש משהו אצל השני, אלא של הכנעה. אני לא רוצה אולי לעשות הרחבות פסיכואנליטיות, מה זה אומר במערכת היחסים איש ואישה למשל. אבל כי זה הרחבה. עכשיו, לעומת זה, כשהתורה אומרת השם אחד, זה מבואר בספר נחמיה, בפסוק, ואתה מחיה את כולם. כלומר, אם השם הוא אחד, חייב להיות שלכל דבר יש משמעות. כולל לדברים היותר מעוותים בעולם והיותר רעים בעולם, לא ייתכן שאין להם מקום באיזושהי פינה ובאיזושהי צורה של מציאות. אלא שצריך למצוא מהו האופן שבו יש להם מקום. מובן? טוב. ורק על מנת להוסיף, א', על מנת לנטרל את האויב חייבים אנו להכירו, להכיר את תפיסת עולמו, את אופן חשיבתו, את שפתו, את מקורותיו. ב', כדי לתקן עולם מלכות שדי, יש ללמוד את כל העולם כולו. סימן קריאה. אלה דברים. טוב. כן, בבקשה.
גם לפי האסלאם לכאורה יש מקום להכל, עד כדי כך שהכל מכתוב, הכל ממש רצון השם אצלהם.
זה בדיוק העניין. זה משהו יותר חזק. אין שום מקום לשום דבר, הכל מכתוב.
זה הכל רצון השם.
זה מה שאני מסביר. אצל המוסלמי, בתפיסה המוסלמית, אין שום מקום לעצמאות של הנברא. זה חייב להיות שהכל הוכתב מראש על ידי האל. לכן, בעיני האסלאם הסוני לפחות, שזה 90% מהאסלאם, הבחירה החופשית היא כפירה. כלומר, זו כפירה בעיני האסלאם להניח שיש לאדם בחירה חופשית. מובן? מדוע? כי אם יש לאדם בחירה חופשית, יש משהו שהוא עצמאי מהאלוה. משהו שעומד מחוץ לו. וזה בלתי נסבל. זה סותר את האימפריאליזם האלוהי. ברור? מה שאין כן ביהדות, גדולתו של הקדוש ברוך הוא, זה שהוא נותן לזולתו להיות. זה המשמעות האמיתית של בריאה. כאן מובן? אולי בהקשר הזה אני אסביר. פעם שאלו את הצמח צדק. זוכרים מי זה הצמח צדק? כן. תחליט. מה? האדמור השלישי של חב"ד. כן? שהיה גם השני מלובביץ', כי הראשון לא היה מלובביץ'. כן. אז האדמור השלישי של חב"ד, הצמח צדק, רבי מנחם מנדל, שאלו אותו, אחד המשכילים פעם, שאל אותו, בדרך הלעג המיוחדת של המשכילים, אמר לו, האם, זו שאלה ידועה מהתיכון, האם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה? מכירים את השאלה? כן. שאלה מפורסמת. אחד מתרגילי הלוגיקה. אז הוא אומר, האם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה? ענה לו הצמח צדק, בוודאי. והוא גם עשה את זה, כשהוא ברא את הבחירה החופשית. הבחירה החופשית זאת אבן שאלוהים ברא, והוא לא יכול להרים אותה, כי היא לא תלויה בו. ברור? כלומר, גדולתו של הקדוש ברוך הוא היא כל כך גדולה, שהוא כולל כל מה שלא הוא אפילו. כולל ההתנגדות לו. מה שאין כן בעיני האסלאם, הדבר הזה הוא בלתי נסבל, הוא לא סביר כלל וכלל. בסדר? לכן, השבח הגדול שהם יכולים לתת לאלוהים הוא אללהו אכבר. מה זה אכבר? גדול אומרים בערבית כביר. זה אכבר. הגדול מכולם. כלומר, הוא יראה להם מה זה. הוא יותר גדול מהם. מכולם.
הוא לא יכול להרים את
האבן,
זה לא
עניין
שהוא לא רוצה להרים את
האבן,
יש
עניין
של רצון
שם,
חופשית,
לא רוצה להרים, הכוונה רוצה לא להיות יכול. רוצה לא להיות יכול. נכון. לכן הוא גם יכול לא להיות יכול. טוב. אז איפה היינו? כן, אז זה לגבי המשמעות של המושג אחד. האחד מוכרח להחליט. טוב, פה נשאלת שאלה רצינית. איך אתה אומר שהאלוה הוא, האלוה לפי היהדות הוא מאחד? הרי ראינו שאותה תורה שמשה כתב היא מדריכה לחוסר סובלנות שאין כמוהו. כלפי עובדי עבודה זרה, כלפי הכנענים, כלפי עוברי עבירות וכו' וכו', נכון? מכסחים על ימין ועל שמאל. ובאמצע גם, נכון? אז איך אתה מדבר על אמונה מכלילה, כשזאת אמונה שפועלת בדיוק באופן שאתה פוסל אצל המוסלמים, שאמונה, אמונה שדוחה, שמפקיעה את הזולת? אה? שאלה טובה? מי שואל אותה? הרב קוק בעצמו. שואל את זה בספר אורות, בחלק הנקרא למלחמת האמונות והדעות. זה פרק ו' של זרעונים. הרב מסביר שכל ההתנהגות החסרת סובלנות של היהדות היא כדי לתפוס מקום בשלבים הראשונים. כלומר, אם לא היינו מכסחים עד היסוד את עובדי עבודה זרה הכנענים במקדם, לא היה המשך היסטורי ליהדות. פשוט. הם היו גומרים אותנו, גם פיזית, גם רוחנית. לא היינו פה כדי לדבר על זה. לכן לא הייתה ברירה. בשלבים ראשונים התנהגנו בצורה הברברית המקסימלית הראויה לאותם העמים של אותם הימים.
לשרוד מול לשרוד.
לשרוד, כן. ואז הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לשרוד בעולם שקשה להישרד בו. אבל אחר כך, מתוך עומק האמונה של הייחוד, אנחנו מכלילים גם את החוויות של עובדי עבודה זרה בתוך עבודת השם. אני אסביר. למשל, בפרשת ראה, שאנחנו עוד מעט נגיע אליה, אולי היום כבר? לא, לא נראה לי. בפרשת ראה, התורה מצווה שני דברים. האחד, עבד תעבדון את כל המקומות אשר עבדו בם הגויים, אלוהיהם על הערים וכו', ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. בקיצור, נפילה תרבותית שאין כמוה. אחר כך, הוא אומר, לא תעשון כן לשם אלוהיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך מכל שבטיך, לשכנו תדרשו, ובאת שמה, ועבדתם שמה עולותיכם וזבחיכם וכו'. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לחוות חוויה פגנית במקדש. הרי מה זה היה אלוהים על ההרים? זה היה המגע עם האלוהיות של הטבע. האלוהיות של הטבע עשויה להפיל את האדם. לכן התורה אומרת, תתנתק מזה. אחרי שאתה מתנתק מזה, תתחבר לזה בקדושה. יש אפילו הלכה שמביעה את זה. האם מותר ללכת יחף? מותר או לא? לפי ההלכה, מותר ללכת יחף או לא?
מותר.
מותר. רצוי? לא רצוי. נכון? למה לא רצוי? יש תומעת הארץ, נכון? יש תומעת הארץ, לכן אמרו חז"ל שלא רצוי, אף על פי שאינו אסור, להתהלך בלי נעליים. יש אומרים שבארץ ישראל זה לא שייך, כי בארץ ישראל עפרה קדוש, אז בכל ארץ ישראל אפשר ללכת יחף, אבל בחוץ לארץ בטוח אל תלך יחף. בסדר. מה עם המקדש? חייבים, לא, לא רק הכהנים. כל אדם אסור לו להתהלך עם נעליים בהר הבית. כלומר, בכל שטח הר הבית צריך להוריד את הנעליים. ואז מה קורה? אתה מתחבר אל האדמה. אתה מתחבר אל האדמה. אמרנו לפני כן שהטבע הזה מסוכן. כן, אבל זה הטבע שם. תיקנת אותו, הוא עכשיו מתעלה. מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. נכון? אז מה עשינו? התרחקנו, נכון? ועכשיו קרבנו המקום. מה המשך? אתה מכיר הגדה של פסח? כן. אז יש בהגדה של פסח, אומרים, מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. קרבנו, מי זה נו? אז לפי הרב קוק, בעבודת עירייה, זה אנחנו והעבודה זרה, ביחד, קרבנו לעבודתו. כלומר, הוא קרב אותנו עם העבודה זרה של אבותינו, לעבודתו. כי אם לא היינו מתחילה עובדי עבודה זרה, לא הייתה לנו יכולת לעבוד את השם בכל כוחות הנפש. עובדי עבודה זרה הם מומחים גדולים לעבודת הנפש. אצל עובדי עבודה זרה יש כוחות של דמיון, של רגש, של גוף, של שיגעון. הרבה הרבה דברים יש בעבודה זרה. זה מאוד ססגוני וחי. יש רק דבר אחד שזה לא אמת. זה גם לא מוסרי, זה אפילו ברברי. אבל כוחות חיים יש שם. אם היית עובד את השם מלכתחילה רק את השם, בלי לעבוד עבודה זרה, היית עובד את השם מהמוח ומעלה. ומה עם כל השאר? אז לכן הקדוש ברוך הוא סידה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום עם העבודה זרה הזאת, לעבודתו. לכן כל החוסר סובלנות כלפי עבודה זרה, שהתורה מדריכה אותנו במלחמות יהושע ודוד וכו', זה איך קוראים לזה? שלב ראשון. אחר כך, מעלים. רגע. סליחה על הבוטות בשאלה. נבדוק אם השאלה בוטה או לא. עד כמה. אבל האלוה של האסלאם הוא בועל ועוד באונס. כן, זה באמת בוטה. ואילו אצלנו הייתה כפייה. אבל אם זכורני נכון יותר מאוחר, גם קבלה מרצון. והאם זה שורש העניין? עצמאות. בגלל זה הם קנאי וצמי עצמאות מדינית. טוב, יש פה כמה דברים. מה שאתה אומר זה נכון. גם אצלנו הייתה כפיית הר כגיגית. אומרת הגמרא, בגלל שהתורה ניתנה בכפייה, היא לא מחייבת. כי הסכמה בכפייה, מבחינה משפטית זה לא תופס. מה? תחת לחץ. אז זה לא תופס. לכן אומרת הגמרא, כפה עליהם הר כגיגית, אמר רבה, מכאן מודעה רבה, להורה איתה. אני לא מחויב לשום דבר אם התורה ניתנה בכפייה. עונה הגמרא, נכון, אבל הדר קיבלוה בימי החשבירוש. כלומר, חזרו לקבל אותה מרצון בימי החשבירוש. זאת אומרת, אלמלא הקבלה מרצון, המיישרת רטרואקטיבית את הכפייה שהייתה, לא היה כלום, לא היה מחייב אותנו. דווקא זה דבר, זה רעיון יהודי מובהק, לא מוסלמי. עכשיו, לגבי... לכאורה על מה הם גלו? לכאורה זה לא פייר. אלא אם כן, רטרואקטיבית אתה מאשר. ואז הקדוש ברוך הוא יצא בסדר. אגב, הרב קוק במדבר שור, מאיר הערה מאוד חשובה. הוא אומר, הרי יהודי עובד עבודה זרה, לפי ההלכה הוא כגוי, נכון? כגוי לכל דבריו. אומר הרב קוק, מה נעשה עם אבותינו שכולם עבדו עבודה זרה? בימי בית ראשון. כל העם כולו עבד עבודה זרה, זה יפסיק להיות עם ישראל בכלל. נכון? שאלה טובה? עונה הרב קוק, לא נורא. בגלל שזה היה התקופה שבמילא לא היינו צריכים לקיים את התורה, כיוון שהיא ניתנה בכפייה. אז נכון שרטרואקטיבית קיבלנו, אבל זה מספיק כדי שעובדי עבודה זרה באותם הימים לא יחשבו כיוצאים מכלל ישראל. ועכשיו, מאז שחזרנו לקבל מרצון, אין יותר עבודה זרה בישראל, הכל בסדר. עכשיו, לגבי המשך השאלה שמה, לגבי העצמאות ולא העצמאות, הטענה שהם קנאים וצמאי עצמאות מדינית היא פשוט הפך המציאות. אין שום רצון אצל אויבינו לעצמאות מדינית. שבאו. כי אם הם היו צמאים לעצמאות מדינית, מזמן הייתה להם. אבל הם לא רוצים. טוב, בבקשה.
זו הסיבה שהעבודה, השם שלנו, הוא כאילו כל הכוונות וזה מחכה את העבודות שסמדו לנו באותם הימים.
יפה, זה כולל למשל, אותו רעיון של הכללת עבודה זרה בתוך עבודת השם, זה למשל העלת הניצוצות על ידי שכל הלכות הקורבנות לקחנו מהגויים של פעם וכו'. אנחנו רק מרוממים את זה, מעלים את זה, כן.
יהודי שימיר עדיין יהודי.
נו.
אם אבותינו היה עובדי עבודה זרה, אז אני
יהודי. אתה דן, מהו ההיקף, עד איפה זה מתפשט הרעיון הזה שהוא כגוי, כן? מה זה אומר? בסדר, טוב. בבקשה.
עבודת השם מלכתחילה התחילה במה שאנחנו קוראים לו עכשיו עבודה שהיא פגנים. כן, שאדם הראשון נקרא קורבן, אבל
וקין. אבל יש לך כבר קושיות של הרמב"ן על הרמב"ם. כן, זה קושיה. מה שאתה מקשה, איך אתה אומר שלמדנו את עבודת השם מעובדי עבודה זרה, מעבודה זרה שאתה קורא לה פגנית, ואני פגנית קורא לה. אבל, והלא, אדם הראשון כבר הקריב קורבנות, וקין והבל וכו'. אז אתה מקשה את הקושיות של הרמב"ן, על הרמב"ן. אז מה, נולדנו אתמול? אז תקרא את כל הספרות התורנית שנכתבה בנושא הזה. תחפש, למשל, בספר הזיכרון להריטב"א. תתייחס לזה. ותסתכל בספר משך חוכמה, תחילת פרשת ויקרא. ובמאמרו של הרב קוק תלה לאורות, במאמרי הראי"ה. ובמאמרו של הרב קוק בעדר העיקר, עמוד מ"ב מ"ג במהדורת מוסד הרב קוק. תתחיל עם זה. ודעת נא לנפשך, ננעם. אחר כך נדבר שם. טוב. אז איפה הם? כן, אז אנחנו במילה אחד. עכשיו, אני חושב שמספיק דיברנו על הנושא הזה. עכשיו אנחנו צריכים לעבור למילה שמה, נכון? מה פילה? מה אתה רוצה?
לא מובן
לי
למה, זאת אומרת, ביטלנו את הנצרות, אבל לכאורה התרבות המערבית...
לא דיברנו על הנצרות בכלל.
לא, לא הבנתי למה ביטלנו, התעלמנו...
למה מה?
נתנו את העיקר לגש באסלאם והתעלמנו מהנצרות לעניין אמונת הייחוד.
למה התעלמנו מהנצרות לעניין אמונת הייחוד? בגלל שזה לא אמונת ייחוד.
כן, אבל לכאורה נראה שיש השפעה מאוד גדולה.
אולי אני אסביר את זה אחרת. כשאתה אומר לנוצרי, מה שאני רגיל לומר, שהנצרות היא לא מונותאיסטית, כי היא מאמינה בשלושה, הוא לא מבין על מה אתה מדבר. מדוע? בגלל שהנפש הנוצרית רוצה להיות מונותאיסטית. אבל כופים עליו תיאולוגיה, דוגמה אלילית. אז יש פה משהו כפול. הנוצרי הוא כנראה לא עובד עבודה זרה, אבל הנצרות היא כן. אתה מבין את הפרדוקס?
כן, אבל אני חושב שיש גם משהו שואל, האם אין משהו גם כן בתיאולוגיה שלהם? אנחנו אימצנו באופן,
נקרא
זה תודעתי, שהוא גם...
האם אימצנו דברים מהם? בלי סוף. אתה יודע, יש בציבור היהודי בארץ שני סוגי ציבורים. יש אלה שנקראים דתיים, יש אלה שנקראים חילונים. החילונים מושפעים מהתרבות המערבית, והדתיים מהדת המערבית. ולמשל, אחד הדברים המאוד בולטים, זה שאנחנו השתכנענו במשך הדורות, שדתיות זה דבר רציני ועצוב. מאיפה זה בא? הרעיון הזה. הרי אם אתה קורא בתנך, אתה רואה שכל מקום שבו יש קדושה, יש שמחה. וכאן אין שמחה. כלומר, זה הצטברות של הגלות. אני זוכר שלפני איזה זמן, הייתה חתונה של תלמיד של מכון מאיר, בעיר הקודש בני ברק. עיר דתית מאוד. וכי אחד הצדדים, הקלה אני חושב הייתה מבני ברק, ובאו תלמידי מכון מאיר וסמכו כהרגלם. אחד מנכבדי המשפחה של הקלה אמר ליהודי שאולי אתה מכיר, דני שרחתי. אמר לו, מכון מאיר, גם יראת שמיים, וגם שמחה. והחידוש. כן? אז משהו חדר כנראה לתוכנו. כן? חידוש. היה פעם איזה יהודי אחד, אליעזר בן יהודה. שמעת? מחדש השפה העברית. מלבד זה שאליעזר בן יהודה היה מחדש השפה העברית, הוא גם היה אנטי דתי. חוץ מזה. הוא היה אנטי דתי, חריף. יש כל מיני סיבות, צריך לנתח מאיפה זה בא לו, אבל... זאת תהיה העובדה. והוא רצה לחדש תרבות ישראלית חדשה. מה צריך יהדות? מה צריך תורה ומצוות? יש משהו חדש. אז אחד הדברים שהוא עשה, הוא ארגן מחולות במושבה עקרון. יש מקום כזה שקוראים לו עקרון. ואז הוא ארגן מחולות. הווה נגילה, הנה מה טוב ומה נעים, הבאנו שלום עליכם. שלום, שלום עליכם. והוא הסביר מדוע הוא עושה את זה, הוא צריך לכתוב מאמר, לא עושים סתם ככה, זה מאמר, שכדי לחדש בעם ישראל את שמחת החיים. אז מישהו בעיתון בירושלים כתב, אם חפץ לו מר בן יהודה בשמחת החיים, ילך לו פריזה. כי בפריז יש שמחת החיים, אבל בארץ ישראל, זה שטויות האלה. אז זה חדר. עכשיו בואו ניכנס יותר לעומק. האמונה הנוצרית היא חשה את הקרע העצום שיש בין הטבעיות לבין הנשמתיות. מרגישה שהחטא חודר לתוך החיים, לתוך מעמקי החיים. ולכן אין תקווה, זה פסימי מאוד. אין תקווה לתקן את העולם הזה מבחינת הקדושה. אלא התיקון של האדם יהיה בנשמה בלבד. כן? זה הסברה. זה בעצם סתירה לאמונת הייחוד. עכשיו, מעניין מאוד איך הגמרא מספרת את זה. הגמרא במסכת סנהדרין, במהדורות הלא מצונזרות, הגמרא מספרת על הקרע שהיה בין ישו לבין יהושע בן פרחיה. נכון? מכיר את הסיפור. כן או לא? מכיר. כן. מה לא? יש סיפור ארוך, אני לא אספר אותו עכשיו. אבל רק פרטים קטנים מתוך הסיפור. שם יש סיפור כיצד בעצם נפרדה הנצרות מהיהדות. זה בגמרא, במסכת סנהדרין, על ישו, שמה שמוצג בתור תלמיד של יהושע בן פרחיה, ויש שם רקע של איזשהו קלקול בתחום המיני, אצל ישו. זאת אומרת ששוב רואים את הבעייתיות של החטא בתחום הזה, ולא משהו חמור מאוד, אבל יש איזה בעיה, ויהושע בן פרחיה מרחיק אותו. בא ישו מבקש מחילה, הוא מבקש להתקבל בחזרה, וכל יום יהושע בן פרחיה דוחה אותו, עד שיום אחד אמר לעצמו יהושע בן פרחיה, אם היום הוא בא, אני מקבל אותו. הגיע ישו, ורבי יהושע בן פרחיה היה בדיוק בזמן קבלת עול מלכות שמיים, כלומר הוא קרא קריאת שמע. אז זה קריאת שמה? שמה ישראל, הפסוק שאנחנו נמצאים בו. ואז הוא עשה לישו איזה תנועה מהסוג הזה, כן? המתנו, משהו כזה. מה הבין ישו? דוחה אותו. ומאז נפרדה היהדות מהנצרות. כן? כלומר, זה אני מקצר מאוד, כי הגמרא מוסיפה הרבה פרטים שם. עכשיו, מה אתה רואה? שלפי התלמוד, הרקע של הפרישה זה המילה אחד. כן? על הרקע הזה. עכשיו, עניין, בתלמוד יש, גם בבבלי, גם בירושלמי, שאלה מדוע יש בתפילה 18 ברכות. בתפילת העמידה, נכון? יש 18 ברכות. איפה זה נמצא בדיוק בגמרא? בפרק חלק, דף קוף יוד משהו, באזור שם. כן, במהדורות המצונזרות תראה שיש שם לבן. כן, יש שטח לבן גדול, ובמהדורות הלא מצונזרות זה כתוב מפורש. אז יש ב... אז איפה היינו? כן, 18, תפילת 18. איזו שאלה, מדוע יש 18 ברכות בתפילה? והתלמוד אומר שזה בגלל שיש 18 אזכרות של שם השם בקריאת שמה. כלומר, קריאת שמה זה מלמעלה למטה, זה דבר השם, זה חלק מהתורה, והתפילה זה התשובה שאנחנו משיבים, אז הוא פונה אלינו ב-18 אזכרות, אנחנו עונים לו ב-18 ברכות. שואל התלמוד, ומה עם ברכת המינים? הרי יש לנו 19 ברכות. ברכה כנגד הנוצרים הראשונים, כשהם נפרדו מן היהדות. או כדי להפריד אותם מן היהדות, אם נדייק. כן? אז כנגד מה? איפה יש אזכרה כנגד ברכת המינים? מה התשובה? המילה אחד. שאחד זה גם שמו של הקדוש ברוך הוא, וזה מכוון כנגד ברכת המינים. זאת אומרת שמראש הוכנה בתוך קריאת שמה האפשרות של תפילה נוספת, לא הכרחית אבל אפשרית, של ברכת המינים בבוא הזמן בהיסטוריה. כן, בבקשה.
האם זה בגלל זה יש הבדל בנוסחים, בסידורים יש כאלה של מחנה הזדים ומחנה המינים?
לא, זה לא קשור לנושא. לא קשור לנושא. יש סיבות להבדילים האלה, אבל זה לא הנושא כאן. בסדר. זאת אומרת שהמילה אחד היא כנגד הנצרות. מדוע? כי יש קושי באחדות. לכן הם, יש להם איזה בעיה. נגיד את זה אחרת. מדוע הם הגיעו אל השילוש? משום שאצלם האלוה איננו מישהו. כדי להיות מישהו, הוא צריך להפוך לאדם. אם הוא לא אדם, הוא לא מישהו. אז אי אפשר לדבר איתו. ראיתי? טוב, יש עוד הרבה מה לדבר. אם אתה רוצה, אפשר לעשות שיעור שלם על התיאולוגיה הנוצרית. בכיף, אבל אנחנו לומדים פה תורה, כל הזמן ההשוואות האלה, די. טוב, עכשיו בואו נחזור למילה שמה. מה? לא, שמה זה בתרגום לעברית מודרנית, זה גם צדיק עם גרש, מם ואלף, נכון? זה בעברית צברית, שמה. כן, אבל בעברית קדומה אומרים שמה, שין מם עין, מה? מניעים את השבע, נכון? וגם מניעים את העין, שמע, נכון? אז מה המשמעות של המילה הזאת? יש להבחנה בין... טוב, יש כאן כל המשמעות הפשוטה. שמע זה הבן. כן? כלומר, זה נשמע לי או לא נשמע לי. מה פירוש דבר? אם אני מקבל או לא מקבל. או למשל, המילה משמע בארמית, שפירושו ככה מובן. אז שמה זה? הבן, קבל. ברור. אבל יש משהו יותר עמוק.
יש הבדל בין קבל להבן.
יש הבדל. אז איך אמרתי שתי המשמעויות יש. נכון? יש אגב, אומרים דבר מסוים לא נשמע לי, גם לפעמים אומרים לא נראה לי. אז יש הבדל בין דבר שנראה, לבין דבר הנשמע. כמו שאתה אומר, רואה אני את דבריך. מובא במשנה, נכון? רואה אני את דבריך, הכוונה שאני מסכים עם דבריך. כן? לכן גם יש בתלמוד, תא שמה, בואו ושמה, או תא חזה, בואו ראה. יש כנראה הבדל בין צורת לימוד שהיא שמיעתית, לבין צורת לימוד שהיא ראייתית. אז כאן יש העדפה, כשמשה רבנו אומר, שמה ישראל, הוא אומר שכדי להבין שהשם אלוהינו הוא השם אחד, אתה צריך להשתמש בשמיעה ולא בראייה.
יש גם ראייה
של מבחינת
שמיעה.
מה? יש ראייה שהיא מבחינת שמועה. מה? שמיעה.
יש ראייה שהיא
מבחינת
שמיעה.
איך? בנבואה. בנבואה. איפה ראית דבר כזה?
שמועה, אתה רואה.
שמואל הרואה, נכון, שמואל נקרא הרואה. אז בוא ננסה להבין, יש גם בכל העם רואים את הקולות, נכון? כן, הבנתי את הבעיה, בסדר, לאט לאט, כן, לא להסתבך, לאט לאט, כן. יש מה שאני רואה, יש מה שאני שומע. הראייה, למשל היה גוי אחד, סליחה שאני מביא השוואות, כן? קראו לו אריסטו. אריסטו. אז הוא כתב את אחד הספרים החשובים שהוא כתב, זה המטאפיזיקה. במטאפיזיקה, בספר הראשון, בפרק הראשון, בפסקה הראשונה. הוא מסביר איך אנחנו יודעים שעניינו של האדם זה להשכיל. כן? אולי זה טעות, אולי ההשכלה זה דבר מקרי, אולי עניינו של האדם זה לאכול. מי אמר שהאדם נברא כדי להשכיל? אז אומר, ההוכחה שהאדם עניינו להשכיל, זה העונג הגדול שמסופק לנו על ידי מראה העיניים. האדם נהנה לראות. זה ההוכחה, אומר אריסטו, שהאדם נברא כדי להשכיל. מה הקשר? פשוט מאוד, כשאני רואה, אני מקבל מקסימום אינפורמציה במינימום זמן. אני רק פותח את העיניים, מיליארד דברים נודעים לי ברגע אחד. ואני נהנה מזה, אני אוהב את זה. אומר אריסטו, כיוון שזה העונג הגדול ביותר של האדם, מעניין, ככה הוא אומר, שזה העונג הגדול של האדם, סימן שהאדם נברא בשביל להשכיל. עכשיו, מה מתברר? שלפי אריסטו, בעצם ההשכלה זה סוג של ראייה. ולכן מכאן הביטוי המפורסם, השקפת עולם. מה זה השקפה? מה זה להשקיף? להשקיף זה להסתכל, נכון? וגם ביוונית, נכון? סקופוס זה להסתכל.
זה מה שהוא אמר,
זה לא נראה לך עמוק. למה זה לא נראה לך עמוק? מעניין.
כי מה, אתה מצומצם, מה שאתה רואה זה מה ש...
יפה, יפה, זאת תגובה יהודית. לא, באמת, יחד, אני מקבל. זאת אומרת, אתה אומר, הראייה מוסרת לנו את השטח ולא את התוך. למשל, כל הפיזיקה של אריסטו בנויה על זה גם כן. שלא ייתכן לנסח חוקים שסותרים את מה שאני רואה. בסדר? זה הייתה הטענה של אריסטו.
אבל לא היה יהודי, לא? לא היה יהודי.
תראה, לא, אתה שואל אם היה יהודי, מי נסתם שהיה יהודי, אדם כזה חכם, לא יכול להיות.
אז לא היה יהודי.
עכשיו, אבל מה שאני אומר, אתה יודע מה שאתה אומר, כלומר, אנחנו הורגלנו על ידי התורה, שאמרה לנו לשבור עבודה זרה, לא לסמוך על מה שאתה רואה, להקשיב, להבין שיש מעבר לשטח הפנים משהו אחר. בעצם כל הפילוסופיה של אריסטו בנויה על המוחש תחילה. כן? עכשיו, כשהתורה אומרת, תסגור את העיניים ותגיד שמה. למה היא מחנכת? לא לעשות, לא לבנות השקפת עולם. אז מה כן לבנות? שמיעת עולם. כן? ביטוי של הרב הנזיר בצהל. הרב הנזיר היה אומר, אל תבנה השקפת עולם, תבנה שמיעת עולם. כי על ידי שאני שומע, אני יכול להיפגש עם ממדים שהם מעבר לי. אתה מבין שבבחינה המוסרית יש איזה הבדל מאוד גדול. כי כשאני רואה משהו, יש לי תחושה, זה אמנם לא נכון מבחינה ביולוגית, אבל יש לי תחושה שאני בא אל הכל, כן? אני כאילו שולח קרן מן העיניים שלי אל החוץ. מבחינה ביולוגית אמיתית זה בדיוק הפוך, התמונה באה אליי. אבל יש לי הרגשה של אני כובש. כך שבראייה יש ממד של גאווה. כשאני שומע, אני מוכרח להיות בעמדה של המתנה. זה ענווה. אני רוצה לדעת מה אתה אומר, אני רוצה לשמוע את המוזיקה, אז אני תלוי במקור שבא אליי. וגם התווים צריכים להתפרט. אני לא ברגע אחד אני אקבל, למשל אני צריך לשמוע איזושהי מוזיקה, צריך להמתין מההתחלה ועד הסוף, אז אני יודע מה שאני שומע. כי כל צליל לעצמו הוא לא שווה כלום, אלא מצד החיבור שלו אל כל שאר הצלילים. מובן? ולכן, בשמיעה יש ענווה ויש אפשרות להגיע לעומק. עכשיו, כל זה כדי להשתחרר מן הראייה השטחית. אבל יש ראייה אחרת. הראייה העליונה. שימו לב, למשל, אם תדלגו לרגע אחד לפרק פרק ז' פסוק י' ב', מה כתוב שם? והיה היקף תשמעו. נא לעשות עוד דילוג לפרק י' א' פסוק כ"ו. פרק י' א' פסוק כ"ו. מה כתוב? ראה. ראה. נכון? כלומר, מתחילים עם שמיעה, ממשיכים בראייה. יוצא לפי זה שיש לנו פה סולם שמורכב לשלוש דרגות. סולם ראשון, ראייה. שלב שני, שמיעה. שלב שלישי, ראייה עליונה. שהיא גם שמיעה. וזה משל החזון של הנביאים. הנביאים רואים, כן? אז דיברת בחזון לחסידיך. דיברת בחזון. וזה מה שנאמר, תמונה אחת שווה אלף מילים. פתיחת העיניים תלוי. כן, תלוי על מה אתה מסתכל. למשל, כשאני אומר קריאת שמע, אני סוגר את העיניים. למה? כי אני חושב שמה שאני רואה בחוץ מטעה אותי. אז אני סוגר את העיניים, אומר שמע. גמרתי להגיד שמע, אחרי אני עוד פעם פותח את העיניים. שאלה אם אני חוזר למה שראיתי מקודם, או שעכשיו אני רואה משהו אחר. למשל, בעל התניא, רבי שניאור זלמן מילדי, שהיה האדמו"ר הראשון של של חב"ד. כן, והאדמו"ר מינוס אחד של לובביץ', כי הוא עוד לא היה בלובביץ', כי חסיד רק מהדור השני יעברו לובביץ', או אפס, או מינוס אחד, איך שירצה. על כל פנים, הבעל התניא, לקראת סוף ימיו, אמר שהוא כבר לא רואה את העולם הזה, אבל הוא רואה את החיות האלוהית שבכל דבר. מה פירוש הדבר הזה? הוא הגיע כבר לראייה השלישית. בסדר?
אז מה? זה מה שהרב אמר לפני מספר שיעורים לגבי החסידות, שמניחים את הידיים על העיניים, משמע ישראל.
זה לא חסידות, זה כל יהודי. זה הלכה.
לא, שהרב אמר שבגלל שבחסידות אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. לכן אתה יש לך גם את היכולת. אם הקדוש ברוך הוא נמצא בך ובי, אין באותה מידה אפשר להשתחוות לי.
כן, טוב, זה משהו אחר. זה מה שדיברתי בשיעורים, זה כנגד השטחיות של הבנת הביטויים האלה. שאם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אז אתה הופך את הקדוש ברוך הוא למרחבי. אז אם זה מרחבי, זה הגשמה שאין כמוה. גם שפינוזה אמר דברים כאלה. כן, אז אנחנו לא בקטע הזה. בסדר, זה משהו שאמרתי. כן, אז זה, כן.
לפי זה, מי שלא הוציא משפתיו, לא יצא. אבל אם, שמע ישראל.
לא, לא הבנתי למה זה לפי זה.
אמרנו למעשה צריך לשמוע. שמע ישראל, שמע.
כן, אבל אתה אמרת שזה שמיע אקוסטית, כלומר זה צריך להיות קולות, לא, זה אני לא אמרתי, אני אמרתי, קבל הבן. אני לא אמרתי לשמוע קולות
אקוסטית.
מה?
הרב צריך להסביר את זה, מה זה לשמוע?
זה מחלוקת מה זה לשמוע. קרא ולא ישמע לאוזניו, מחלוקת, נכון? נכון, מה ההלכה?
שיצא.
יצא, נכון. זאת אומרת שהשמיעה איננה דווקא שמיעה אקוסטית.
אבל אם בלב לא יצא.
אם בלב
לא יצא.
לא יצא, אתה בטוח? אתה בטוח, תסתכל בשולחן ערוך. תסתכל בשולחן ערוך, מה הוא כותב במפורש בסביבות סימן סמך ב' או משהו כזה. לגבי אדם שנמצא במקום התינופת ורוצה לקרוא את שמה. מה עושה, מה הוא צריך לעשות?
יערר בליבו.
יערר בליבו.
בסדר.
עכשיו יש מחלוקת בין הפוסקים, האם אחרי שמגיע למקום נקי צריך לחזור או לא. סימן שזה לא כל כך פשוט מה שאתה אומר. נכון, לכתחילה יחזור וזה, אבל אני אומר, הדעה הזאת שאומר שמערר בליבו לא יצא, זה לא לגמרי פשוט. אני לא רוצה לפרסם את זה, כדי שלא ישתמשו בזה לרעה. כן? אבל צריך לדעת שיש גם דעה כזאת, אבל אני מבקש שלא תגלו. בסדר? טוב, אז בזה פחות או יותר עברנו על התחלה של התחלה של הלימוד של פסוק שמע ישראל. מה אתה רוצה?
בכל זאת, למה שמע ולא ראה? על מנת, זאת אומרת,
קשור אותנו בריאה. זה בדיוק מה שאני הסברתי.
היה שלישי.
זה בדיוק מה.
לא.
מה? אתה בעולם הזה, הראייה מטעה אותך. אם היית נביא, היית רואה. אבל אתה עוד לא. אז בינתיים מה אתה עושה? שומע.
כן, אבל הפסוק נאמר לנביאים.
הפסוק נאמר לנביאים. נכון. 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 אז גם נביאים לפעמים שומעים. לא כל נביא הוא בעל חזון. כן? יש בנבואה שלוש מדרגות בסיסיות, חלום, נבואה וחזון. חזון זה רק ליחידים, חזון ישעיהו וכו'. טוב, עד כאן להיום. זהו.